אנחנו אוחזים בסוף פרק ג', סוף פרק ג' של שער הייחוד והאמונה, וכאן יש סיפור מאוד מעניין. והסיפור הזה על יהודי שמסתבר שזה כנראה לא רק שהוא לא היה מאנש, אלא שזה היה אפילו ההפך, ובעל היה ביחידות, ככה הגדה מספרת, אצל הרבי הרש"ב. ובא בטענה, אצלכם החסידים אומרים שלא ללמוד ספרי חקירה, והטעם שלא ללמוד ספרי חקירה, כי לפעמים הזמן של האדם הלומד הוא מוגבל. מה יקרה אם הוא ילמד את הקושייה, יבין אותה טוב, ונגמר הזמן עד שהוא ילמד את זה עוד פעם, נניח מחר, אז עברו עליו 24 שעות עם הרהורי כפירה, רחמנא ליצלן. ועד כדי כך שהיו חסידים באמת שהיו לומדים הפוך, קודם את התירוצים ואחרי זה את הקושיות, כדי שלא תתבסס אצלם קושייה בעניינים של אמונה. זאת אומרת לו, ככה אתם חסידים כל כך מחמירים, והנה בספר הספרים שלכם בתניא מצאנו גם כן פרק ששם יש, הפרק מסתיים בקושייה. לא רק שהקושייה היא בתוך הפרק ובאותו פרק הוא כבר מתרץ, אלא שפרק שפרק מסתיים בשאלה, והתשובה היא רק בפרק הבא. ועל מה הוא דיבר? הוא דיבר על סוף פרק ג' בשער האיחוד באמונה. למדנו בשיעור שעבר דבר מאוד מעניין. בכלל זה מהלך שהוא מגלגל אותו מתחילת החלק הזה של התניא, שער האיחוד באמונה, שהוא מסביר לנו שהבריאה, זה שכתוב בפסוק, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, זה לא סתם, זה על אמת. באמת, הקדוש ברוך הוא בורא יש מאין כל הזמן את כל הבריאה. שאלנו למה מוכרחים, למה זה צריך, האם זה מוכרח שזה ככה, או שהקדוש ברוך הוא החליט שזה ככה יהיה. יש לזה כל מיני חשבונות בעניין, אבל זו המציאות. זו המציאות. וכיוון שזו המציאות, זה מוביל אותי לשאלות אחרות. מה ההגדרה האמיתית של עולם? הוא התחיל את פרק ג' בביטוי מאוד חזק. כלומר, אילו ניתנה רשות לעין לראות את הכוח האלוקי שמהווה את הבורא, אז בכלל לא היינו רואים את הגשמיות. כי לעין באמת לא ניתנה בינתיים רשות לראות. כל זמן שהקדוש ברוך הוא נקרא הכל מסתתר, אז לעין לא ניתנה רשות לראות. אבל לשכל ניתנה גם ניתנה הרשות לראות. השכל אפילו מצווה לשאוף לראות את זה. ועד שההגדרה של החכם, זהו חכם הרואה את הנולד. שמה הפירוש שזהו חכם הרואה את הנולד? זה לא כמו שאנשים חושבים שכשאומרים זהו חכם הרואה את הנולד, הפירוש הוא יודע מה שיהיה. כי מי שיודע מה שיהיה זה נביא. וכתוב שחכם עדיף מנביא. אז מה זה חכם הרואה את הנולד? אומר אדמו"ר הזקן בחלק א' של התניא, בפרק מ"ג, שזהו חכם הרואה את הנולד, הפירוש הוא רואה כל הזמן את היש, איך הוא נולד מהעין. יש בחסידות ביאור למה גדולי ישראל נקראים תלמידי חכמים. לכאורה הם כבר צריכים להיות חכמים בעצמם, למה תלמידי חכמים? תלמידי חכמים זה ערך, זה דבר, יש כזה שנקרא גם חכם. אבל תלמידי חכמים זה לא מדובר על ילדים בחדר, וגם לא על בחורים בישיבה. תלמידי חכמים זה מדרגה מאוד גבוהה. למה קוראים להם תלמידים? הפירוש כי הם מונחים בללמוד, זה הפשט. הוא תמיד לומד. הוא תמיד לומד. אין כזה דבר, בן אדם הוציא דוקטורט על מדעי היהדות, הוא לא צריך ללמוד יותר. אבל יותר מזה, בחסידות מוסבר שהם נקראים תלמידי חכמים כי הם לומדים מבחינת החוכמה בעצמה. הם לא לומדים חוכמה ממנה, הם לומדים כמו שאומרים, מוישה קיבל תוירה מסיני, מה פירוש משה קיבל תורה מסיני? הוא קיבל תורה מהשם. לא, אבל מסיני הוא למד את מידת הענווה, גם מההר עצמו הוא למד כמה דברים. הוא קיבל תורה גם מסיני. אז אותו דבר, תלמידי חכמים הם תלמידים של בחינת החוכמה, הם מתנהגים באופן ההנהגה של בחינת החוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה זה כוח מה? זה תוקף הביטול. תוקף הביטול הפירוש שהוא הכי בביטול שרק יכול להיות. למה? כי הוא הכי קרוב אלא בלי גבול. חוכמה מאין תימצא. בגלל שהוא הכי קרוב לבלי גבול, הוא בתכלית הביטול בעצמו, ועל ידי זה הוא יכול לקבל ממנה. ועל ידי זה הוא יכול להשפיע. אז אמרנו, אילו ניתנה רשות לעין, לשכל ניתנה, ויש ציווי אפילו. צריך להתבונן, לכן למדנו גם, הוא אמר בחלק הראשון של התניא, שהאמונה זה מלשון אימון, כי האומן המאמן ידיו. צריך לאמן את עצמנו כל הזמן, להרגיל את עצמנו, להתבונן בזה ולחשוב על זה, שמה שאנחנו רואים זה ביטוי חיצוני של דבר רוחני, ביטוי גשמי. השולחן הזה שפה, זה ביטוי גשמי של רצון השם ודבר השם והפעולה של הקדוש ברוך הוא שמהווה אותו ומחדש אותו יש מעין בכל רגע. אז כשאנחנו מבינים את זה בשכל, בסדר, לא כולנו רואים בעיניים, אבל מבינים בשכל, כדי להמחיש לנו את זה, כדי להראות לנו את הדרך שבה אנחנו צריכים ללכת בהתבוננות הזאת, כדי שאכן בשכל זה יתיישב אצלנו העניין הזה, הוא אמר לנו בפרק ג' משל, שהביטול של העולמות אל הקדוש ברוך הוא כמו הביטול של אור השמש כשהוא במקורו בתוך השמש. וכמובן שהמשל הזה הוא משל שאנחנו לא בדיוק יכולים להמחיש לעצמנו את המשמעות שלו מבחינה גשמית, מבחינה פיזית. אבל ברעיון, כמו שאומרים, כשאנחנו מדברים על זה שאור הפירוש ההתפשטות, אז כשאנחנו נמצאים במקור שממנו יוצאת ההתפשטות הזאת, אז להתפשטות הזאת בכלל אנחנו לא מתייחסים. לא שהיא לא קיימת, אבל היא לא תופסת שום מקום, היא בטלה בתכלית לגבי המקור שממנו יוצאת.
היא לא קיימת
כמציאות. אחרי שהוא העריך קצת במשל הנפלא הזה, אמר, רגע, אבל לכאורה המשל לא דומה לנמשל, תכף נקרא את זה בפנים. במה המשל לא דומה לנמשל? שבמשל באמת, מתי אנחנו אומרים שהאור הוא בטל? כאשר הוא בתוך השמש. וכשהוא יוצא מהשמש, הוא נהיה מציאות ממשית לגמרי. מתי העולמות יצאו מהקדוש ברוך הוא? אף פעם. הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. כל העולמות בתוך אין מציאות כזאת שהעולמות יכולים לצאת. אין לאן לצאת. שהרי כל הנמצאים משמיים ועד הארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטה תימצאו. אז מה הפירוש שאומר לנו, איך אפשר להתייחס למשל הזה כשהוא אומר שהעולמות בטלים כמו אור השמש בשמש, אבל הם בתוך הקדוש ברוך הוא, זה בטלים? אז בא אותו יהודי לרבי הרשב ואמר, הנה, אצלכם יש פרק פה, וזה הוא מסיים פה בפרק ג', עוד לא למדנו את זה, אבל ככה בשביל הסיפור, אז נקרא רק את השורה. הוא אומר, רק שבזה למשל דומה לנמשל לגמרי לכאורה. וכשאומר לכאורה משהו שהוא באמת כן דומה. רק בכמה שינויים קלים. שבמשל, אור השמש, אין המקור, דהיינו השמש, במציאות כלל בחלל העולם ועל הארץ, שנראה שם אורו ליש גמור. בחלל העולם ועל הארץ רואים את האור למציאות, וזה כיוון שהמקור, דהיינו השמש עצמה, היא רחוקה מאוד והיא לא נמצאת פה. מה שאין כן כל הברואים הם במקורם תמיד, רק שאין המקור נראה לעיני בשר. אז אם ככה ולמה, זה מה שהוא אמר בתחילת הפרק, שלא ניתנה רשות לעין הגשמית לראות. אבל מצד האמת זה הרי כך. אז למה אינם בטלים במציאות למקורם? זה שאני יכול לראות את זה בסדר, יצרו לי מקום שבו אני אראה את הגשמיות למציאות כדי שיהיה ערך לעבודה שלי. אבל השולחן עצמו, למה הוא לא בטל לאלוקות? והוא מסיים את הפרק, להבין זה צריך להקדים, זהו, נגמר השיעור, תלכו הביתה. נגמר אחר, זה הסדר היום, מה יהיה?
רגע, למה השולחן לא בטל לילה
פורים? זה באמת, זה השאלה באמת?
הוא כן בטל. אתה רואה את זה כמשהו...
יש שולחן? לא, אתה רואה, אמרנו, זה לא הקריטריון. זה שאתה רואה זה לא הקריטריון. בררנו כבר לעצמנו פה בשיעורים האחרונים שהקריטריון זה קריטריון של תורה. על פי תורה, השולחן הזה שייך לספרייה החסידית. מי שיקח אותו מפה בלי רשות הוא גזלן על פי תורה. או כמו שמביאה המשנה בשבת את הראייה, המשניים לוקטים קישויים. אחד עושה מעשה וחייב, אחד מאחז את העיניים ופטור. בדיני שבת כמובן, הוא חייב משום קישו, אבל זה לא הנושא כרגע. אז אם הוא חייב משום שבס, אז מה הפירוש? שעל פי תורה יש מציאות לקישויים. איך יש מציאות לקישויים? זה השאלה. נגמר הפרק. אז ככה הוא בא אותו יהודי לרבי הרשם ושאל קושייה אדירה. הרבי הרשם אומר לו, למה אתה לא מבין את ההבדל? בקושיות שישנן בספרי חקירה, כשהבנת את הקושייה, מה התברר לך, חס ושלום, משהו כפירה באחדותו של הקדוש ברוך הוא, במציאותו של הקדוש ברוך הוא. אבל כאן כשהבנת את זה, מה התברר אצלך? כפירה במציאות העולם. לא יכול להיות עולם בכלל. איך יכול להיות עולם כשאין עוד מלבדו? עם קושייה כזאת, אומר לו הרב, הלוואי שתחיה כל החיים. הלוואי שתחיה את כל החיים שלך עם קושייה כזאת. זו קושייה טובה. זו קושייה, בשביל זה לומדים חסידות, בשביל שאת הקושייה הזאת של איך בכלל אפשר לסבול את זה שיש עולם. הלוואי שזאת תהיה השאלה של החיים שלנו, הלוואי. רק נכון, צריך להבין. טוב, עכשיו נקרא על הסדר. אז ראינו את המשל. מה היה המשל? המשל היה משל מאור השמש, והמשל הזה אור השמש המאיר לארץ ולדרים, שהוא זיו ואור המתפשט, למדנו את זה. ומה הנמשל? אז אחרי זה הוא אומר את הנמשל, והוא אומר, וכדברים האלה ממש, כן, זה אחרי המשל יש הנמשל, וכדברים האלה ממש בדמותם כצלמם, אז פה הוא אומר בדמותם כצלמם, זה ממש, בסוף הוא יגיד, לכאורה זה לא ממש דומה. כשהוא מציג בפנינו את הנמשל באבאמינה, בהנחה הראשונה, הוא מציג אותו בפשיטות הגדולה ביותר, זה באמת ככה. באמת העולם בטל לקדוש ברוך הוא, כמו, ובפשטוס עוד יותר ממה שאור השמש בטל השמש. זה האמת. למה ועוד יותר? כי אם נדון על המרחק בין אור השמש והשמש, מרחק אדיר, אבל סוף סוף שניהם נבראים. סוף סוף שניהם נבראים. סוף סוף שניהם שייכים לאותו עולם גשמי. מה שאין כן שאנחנו מדברים על הבורא והבריאה, זה הרי שלא בערך כמה פעמים. אין מספר לפעמים שלה שלא בערך שבין הבורא לבריאה. אז ברור שהעולם בטל אל, 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 אל הבורא, הבריאה בטלה אל הבורא באין ארוך יותר מאשר האור של השמש בטל אל השמש. אלא מה? שמדברים איתנו בשפה שאנחנו מבינים.
בטל מצד הקיום שלו, מצד העשיית רצון השם, בנגיד. מצד הקיום הפיזי באמת הוא בוטל, הוא חי בסוף הקדוש ברוך הוא. מצד העשיית רצון השם, לא בכך שהעולם ככה בטל הקדוש ברוך הוא. כולם נשמעים לרצון השם לעשות כל מה שהוא רוצה.
אתה מבין בטל במובן הזה. אז קודם כל, האמת היא כזאת, שכפי שאתה בוודאי יודע, בעיקרי האמונה שמנסח הרמב״ם, בפירוש המשניות, אז הוא מכניס שם ביטוי מאוד מאוד מעניין, שאנחנו יש לנו נטייה להדחיק אותו. הוא אומר שם שהקדוש ברוך הוא עושה לכל המעשים. מה זה אומר שהוא עושה לכל המעשים? זה אומר ששום דבר בעולם לא באמת קורה כמו שזה נראה לך שהוא קורה. אלא באמת האמיתית על פי תורה שכל יהודי מחויב להאמין בזה, ועד שיש כאלה שאומרים את זה כל יום, עשו את זה תפילה כבר. אבל האמת צריך להאמין בזה, בשכל, בהסברה, בהיגיון, לחשוב את זה, לא להגיד את זה. אבל בסדר, אומרים כדי לזכור, הנה אתה רואה, לא אומרים, לא זוכרים גם. הוא עושה לכל המעשים, מה הפירוש? הוא עושה לכל המעשים הפירוש שכל מה שקורה, בין אם זה הדבר הטוב והיפה והנפלא ביותר, בין אם זה הדבר שמבחינתך, ואולי בקריטריונים פשוטים של תורה גם כן, זה הדבר הכי בלתי רצוי. איך זה נהיה? הוא עושה לכל המעשים. הוא עושה לכל המעשים.
הוא בוחר לחטוא, לא הוא עושה את החטא. הוא נותן לו כוח, בבקשה.
אז יש לי כמה חידושים בשבילך, כבודו. זה לא חוטא, הוא עושה את זה, הוא עושה מה שהוא רוצה. למשל, כשיוצא שימי בן גירה, הרשע הזה, גר בעיר קטנה שנקראת בחורים, ויוצא וזורק צרורות על דוד המלך, ומקלל אותו בכללה נמרצת, שזה ראשי תיבות של כל מיני ביטויים לא יפים. מה אומר דוד המלך? השם אמר לו כלל. איפה השם אמר לו כלל? בתורה? בתורה לא כתוב השם אמר לו, בתורה לא כתוב שהשם אמר לו כלל, ההפך, בתורה כתוב ונשיא בעמך לא טהור. כל נשיא, אפילו גבאי של בית כנסת. אז מאיפה נהיה שהשם אמר לו כלל? אלא שדוד המלך ידע את הכלל הזה שכותב אחר כך הרמב״ם. שהקדוש ברוך הוא בעצם זה שעושה את הכל, ולכן אומר אדמור הזקן בתניא באיגרת הקודש סימן חפי. מסביר את דברי חז"ל שאומרים למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כי למה אתה כועס על פלוני? אתה כועס על בעצם על מעל הבחירה שלו. דיברת על בעל בחירה, נכון? אתה כועס על הבחירה שלו. הוא בחר לתקוף אותי, הוא בחר להזיק לי, הוא בחר לפגוע בי, להעליב אותי, לצייר אותי, לא יודע מה. הוא בחר, אתה כופר, סלח לי. הכל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. למה? כי צריך לזכור מה שהוא עושה לכל המעשים. זה יסוד באמונה של עם ישראל, שהוא עושה לכל המעשים. לא יפה, לא מסתדר לך, יש הרבה דברים.
יש אדם שמנבל את פיו, הקדוש ברוך הוא מנבל את פיו.
הוא עושה, זה, יש הרבה דברים שנראה לך שאסור לחשוב. היו גם כאלה שאמרו שלא מסתדר להם שהקדוש ברוך הוא נמצא בשירותים. נכון? וכשהם טסים במטוס, אפשר לאכול מה שרוצים, כי תורה לא בשמיים היא, אז מה? ועוד כיוצא באלה. אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שזה לא ככה. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מהווה בכל רגע גם את הארמון המלך וגם את מקום התינופת. והוא נעלה משניהם במידה שווה בינינו, כן? כדי שרק בשביל לסבר את האוזן, המרחק שהקדוש ברוך הוא רחוק מהרשע שעושה עבירה הכי גרועה ומגושמת, ומהצדיק שעושה מצווה הכי גדולה, מצד העצם המרחק הוא אותו מרחק לגמרי. אלא שהקדוש ברוך בחר במצוות וגילה לנו שמי שעושה מצווה הוא נעשה בצוותא עם הקדוש ברוך הוא. אבל מצד העניין, כצדיק הרשע, הלא אח עשיו ליעקב, אם צדקת מה תיתן לו ורבו פשעיך מה תעשה. הכל אותו דבר אצל הקדוש ברוך הוא, כי הוא כל כך למעלה. רק צריך מאוד להיזהר עם הכלל הזה שהוא כל כך למעלה והכל אותו דבר, כדי שלא יבוא מישהו ויגיד, אז אם הכל אותו דבר אז אני אעשה מה שמתחשק לי. אז פה באים ואומרים לו, לא, הקדוש ברוך הוא בחר בזה, ויש גם רצון הגלוי, ויש גם וכולו וכולו, ויש סדר השתלשלות. אבל אסור לתת לזה לבלבל את זה. הוא עושה לכל המעשים. אז האמת, שכשהיה מישהו שקרא בתניא, באיגרת הקודש, סימן חפי, את העניין הזה שעל הניזק כבר נגזר מן השמיים, כתב לרב במכתב בהול דחוף מידי, מה קורה פה? והאדמו"ר הזקן חולק על האור החיים הקדוש. בפרשת מכירת יוסף, יוסף והאחים, האחים מתנכלים להמיתו, ואומר האור החיים הקדוש, כן, יוסף היה הצדיק, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן בחירה חופשית, אז גם אם לא נגזר על מישהו, מישהו שהוא בעל בחירה יכול להזיקו. כך הוא כתב האור החיים הקדוש. מישהו שלח מכתב לרבי דחוף, אוי ואבוי, תראה מה קורה פה. אז הרבי אומר לו, גברה קרמית, אתה מקשמי. זו השיטה שלו, וזו השיטה שלו, בסדר גמור.
זו השיטה של אדמו"ר הזקן, שנגזר על הניזק.
בשיטות, יש שיטות שהן באותו דור, אז אתה אומר, זה הולך בשיטה שלו, וזה הולך בשיטה שלו. אבל בשיטות שבאות ברצף הדורות, אז זה אומר שברגע ששיטה מסוימת התקבלה, אין כבר דרך אחורה ממנה. כמו למשל שכותב הרמב״ם, שמי שיאמר שיש לקדוש ברוך הוא דמות הגוף הוא מין. צועק עליו הרעבד שמה, צעקות עד לב השמיים. הרי היו גדולי ישראל שקוטנם עבה ממותניך הרמב״ם יקירי, שכתבו שיש לקדוש ברוך הוא דמות הגוף, מי אתה, צוציק, שתגיד עליהם שהם מינים? כך הם אמרו. גדולי ישראל, כן, כן, אז עכשיו, כך הוא כותב. ומה התירוץ? התירוץ הוא שבזמנם, זה מה שהיה גלוי. הרמב״ם לא התכוון לפסול אחורה, חס ושלום. הרמב״ם התכוון להגיד שעכשיו שנתגלה לנו והבנו והסברנו בשכל של תורה, שאי אפשר להגיד שיש לקדוש ברוך הוא דמות הגוף, מכאן ואין לך מי שיאמר את זה, יהיה נקרא מין. וככה הרבי מסביר, ככה הרבי מסביר לגבי, בשער האיחוד והאמונה באמת, הרבי מסביר את זה לגבי שיטת הבעל שם טוב בהשגחה הפרטית. שלפני כן היו אצל גדולי ישראל כמה שיטות בעניין של ההשגחה הפרטית. עד שבא בעל שם טוב ומידן על אחת, שיש השגחה פרטית לפרטי פרטים, מושכלת ורצויה על ידי הקדוש ברוך הוא בכל פרט ופרט. ומכאן ואילך מי שיגיד לא ככה, וירצה להחזיר אתרה ליושרה או ליושנה, או אני לא יודע למה, להגיד את כל השיטות בהשגחה פרטית שהיו אצל חכמי ישראל שלפני לפני הבעל שם טוב, הוא יהיה נקרא מין. שיחה של הרבה.
אבל מי אמר שדווקא הדעה של הבעל שם טוב התקבלה קצת, והדעה של אדמור הזקן בגרד קפה התקבלה לאורך הדורות כפסק, שלכן מעתה והלאה אי אפשר...
הנקודה היא כזאת, כמו שאנחנו יודעים בדברים מסוימים, איך נפסקת הלכה. היום אנחנו רואים בפועל, אם נחזור רגע לעניין של הבעל שם טוב עם ההשגחה הפרטית, אין היום ככלל מי ש... אצל גדולי ישראל, ואפילו אצל להבדיל, או בלי להבדיל, אפילו אצל הגויים להבדיל ודאי. אין מציאות של אדם מאמין בעולם שיתחיל להסביר לך שיש חילוקי מדרגות בהשגחה. התובנה הברורה הבסיסית ביותר אצל כל אדם מאמין יהיה אשר יהיה אפילו גוי, זה שאם אנחנו מדברים על השגחה, אם אנחנו מדברים על אמונה, אנחנו מדברים על זה שיש השגחה לפרטי פרטים. לא יכול להיות אחרת. וממה זה נובע? אז ברגע שאדם מתחיל להעמיק יותר ולהבין יותר, אז הוא מבין שכמו שכתוב, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדעתו, אז על ידי הידיעה שהוא יודע את הנבראים, בזה הוא מהווה אותם, אז ברור שהוא יודע את הכל, כי זה הקיום שלהם. אז הקיום של כל פרט הכי קטן במבנה האטומי של כל פרט שיש בעולם, בכל היקום, זה הכל בדעתו של הקדוש ברוך הוא שבורא את זה באופן רצוני. זה לא, אין פה איזה שהם תהליכים כאלה, אפקט דומינו כזה, שהוא לחץ על כפתור וזה כבר מתגלגל לבד. הוא עושה לכל המעשים, זה הולך עד הסוף. אחרי שאמרו לך את הכלל הזה, פתאום אתה רואה שהכל מתאים. כל התמונה משתבצת, הכל עובד, הכל מתאים עם זה. אותו דבר לגבי הכלל הזה, בדורנו נגיד, או בדורות האחרונים, אף אחד מגדולי ישראל לא כתב בסגנון הזה, כמו האור החיים הקדוש, שלהגיד שאם יש בעל בחירה, אז ככה וככה. אדמור הזקן פסק, ומכאן ואילך זה נהיה הלכה פסוקה והלכה פשוטה. וההפך, עכשיו אין לך דרך אחורה, כי איך תסביר באמת שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? אין לך כבר שום הסבר אחר. וככה כשאדמור הזקן גילה, אמר לי פעם, רב מוישה ובר, אמר לי, יש... כמה מקומות שבהם רואים שאי אפשר ניגלה בלי חסידס. אז אחד המקומות זה שכתוב בתניה שמשה רבנו אומר לבני ישראל, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך כי אם להירא? הגמרא הרי מקשה, מה זה מה? ואל תוירא מילתא זוטרא תיך, וכי יראה זה דבר קטן שמשה רבנו מוציא את זה בלשון מה? הרי יראה זה דבר ענק, כמטמונים תבקשנה. אלא מה? שמשה רבנו מדבר לאותה בחינת משה שנמצאת בתוך כל יהודי. יש מבחינת משה בכל יהודי, ומכוח זה צריך לזכור שלכן זה דבר קל לכל יהודי להגיע ליראת שמיים. אז זה הביאור על פי חסידס, והגמרה אומרת, אינגה במה יש מילצה זוטרסי, מה תרצת? הרי הוא לא דיבר אל עצמו. הוא לא דיבר לעצמו. הוא פונה לישראל, הוא פונה לעם ישראל, ועד רבה, הרי למה משה רבנו, כמו דוד המלך, גם משה רבנו נבחר להיות רועה של עם ישראל, כשהוא ידע לשים לב לצרכים של הצאן, להוציא את התלעים הקטנים בהתחלה, שיוכלו את הקצוות הרכים של הגבעולים, ואחר כך את הזקנים, ורק בסוף את הצעירים שיכולים לחרסם גם את השורשים. הוא ידע לרדת, להיכנס לתוך הרגלי האכילה של הצאן שלו, כדי לדעת, ולכן הוא נבחר להיות רועה של עם ישראל. אז הוא יהיה זה שיזרה לנו מלח לפצעים ויעבור על העניין הזה של, להיות לועג לרש חס ושלום ולהגיד להם מה בסך הכל מבקשים ממכם, תחשוב שתבוא לאיזה מישהו שעיוור רחמנא ליצלן. ותגיד לו, איך אתה לא יכול לקרוא? זה כתוב באותיות גדולות, זה מנוקד, איך אתה לא יכול לקרוא? זה לעג לרש, נכון? למה צריך להכניס את הציציות שהולכים לבית החיים? זה נקרא לעג לרש. משה רבנו, אתה תחשוד את משה רבנו בלעג לרש, אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך כי אם להירה? וכאילו זה דבר קטן? זה הרי דבר ענק, עירה. אז מה זה עוזר לי התירוץ של הגמרא, אינגה במוישה מלצה זאת רסאי? מה התירוץ פה בכלל? רק אם אתה לומד את זה במשקפיים של חסידס, פתאום זה נפתח לך העניין. אז כבר אין דרך חזרה. טוב. אתה צודק, אתה צודק, כי לא ראיתם כל תמונה, נאמר גם לפני אותם גדולי ישראל שאמרו שיש לקדוש ברוך הוא דמות הגוף, והם היו גם אחרי מה שרשב"י אומר לחברים בהידרא שם, והשביע אותם והסביר להם והזהיר אותם וכולו וכולו וכולו, הם היו אחרי, אבל לכלל חכמי ישראל העניין הזה עוד לא התברר. ובא הרמב״ם והעמיד את העניין באופן כזה וכזה, ומכאן אין דרך חזרה. זה שכה של הרב, זה שווה ללמוד אותה בעיון, אבל...
אבל איפה רואים באמת שזה התקבל על העניין כל הכועס? שזה התקבל על
הכועס? אז כמו שהרב אומר על העניין הזה של ההלכות שהרמב״ם פוסק, שכשרואים שאף אחד לא חלק עליו, אז מכאן אנחנו רואים שזה ככה הפסק שהתקבל. דווקא בדוגמה הזאת כן הרייבד חולק עליו, זה לא הפירוש שהוא חולק עליו, זה לא שהרייבד רוצה להגיד שיש לקדוש ברוך הוא דמות הגוף. מה שמפריע לרייבד זה איך הרמב״ם בא ופוסל ואומר, מי שיגיד ככה הוא כזה וכזה, הרי היו כאלה. אז ישבנו את הרייבד, בניחותה לגמרי. שהרמב״ם לא התכוון לפסול אחורה, הוא התכוון רק מכאן ואילך, אחרי שכבר גילינו והסברנו את העניין הזה עכשיו, כבר אי אפשר להגיד, זה בסדר גמור. אז מה הוא אומר? שהעולם הזה הוא בטל אל הקדוש ברוך הוא ממש, אפילו לא ממש לקדוש ברוך הוא, אלא אפילו לגבי השפע האלוקי מרוח פיו ששופע עליהם והוא מקורם, אז העולמות בטלים לגמרי אליו. והעולם בכלל לא נקרא מציאות כשהוא בתוך הקדוש ברוך הוא. אלא מה? כך כל הברואים אין נופל עליהם שם יש כלל, אלא לעיני בשר שלנו. בעיני מי הדבר הזה הוא שולחן? בעיניי. שאיננו רואים ומשיגים כלל את המקור שהוא רוח השם המהווה אותם. ולכן נראה לעינינו גשמיות הנבראים וחומרם וממשם שהם יש גמור, כמו שנראה אור השמש יש גמור כשאינו במקורו. אבל, והנה השאלה, רק שבזה אין המשל דומה לנמשל לגמרי לכאורה. שבמשל אין המקור במציאות כלל בחלל העולם. מי זה המקור? השמש, נכון? היא בכלל לא נמצאת, היא מאוד רחוק, היא במקום מסוים, היא לא בכל החלל. אז במשל, שזה על השמש, אין המקור, דיינו השמש עצמה, במציאות כלל בחלל העולם ועל הארץ שנראה שם אמרו לי יש גמור. מה שאין כן כל הברואים, הם במקורם תמיד, רק שאין המקור נראה לעיני בשר. אז זה שאני לא רואה, זה גורם כאילו לשולחן להיות, איך זה יכול להיות? צריך למצוא עוד משהו. שהוא זה שמאפשר שהגשמיות הזאת תמשיך להתאבות. לא זה שאני רואה אותה, זה שהסתירו ממני את הכוח האלוקי שבתוכה, זה מה שמאפשר לה לראות? איך היא מצד עצמה מתקיימת עם האור האלוקי שנמצאת בתוכה, שנמצא בתוכה? הרי היא בטלה אליו. ולמה אינם בטלים במציאות למקורם? אך להבין זה צריך להקדים, כדי שלא נשאר עם הקושייה. נשאר איתה, אבל בשכל צריך להבין. פרק ד' כי הנה כתיב כי שמש הוא מגן השם אלוקים. פירוש מגן הוא נרתק לשמש להגן שיוכלו הבריות לסובלו. כמאמר הזה לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, רשעים נידונים בחולו. בהמשך וצדיקים מתרפין בה. שמש צדקה ומרפא בכנפיה. דומה קצת לאיך שהיה במצרים, נכון? הקדוש ברוך הוא מתגלה בארץ מצרים, וזה היה באותו, מאותו גילוי, היה נגוף למצרים ורפו ליהודים. אז על דרך זה יהיה בתחילת הגילוי האלוקי בגאולה העתידה. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, ופתאום יהיו כאלה שלא יוכלו לקבל, ויברחו ויסתתרו במערות. יהיה להם בעיה. וכמו שהנרתק מגין בעד השמש, כך שם אלוקים מגין לשם הוויה ברוך הוא. למה צריך להגין מפני שם הוויה ברוך הוא? ולכאורה פה זה יוצא הפוך על הפוך, נכון? כי שם אלוקים בדרך כלל זה מידת הדין, ושם הוויה זה מידת הרחמים. אז זה שמידת הדין מגינה עלינו מפני מידת הרחמים, מה, משהו פה לא ברור. אז האמת היא ככה, שבדרך כלל כשדברים באים ממקומות מאוד מאוד גבוהים, אז הם עוברים איזשהו מהפך בדרך. בלשון הקבלה זה נקרא חותם המתהפך. שהחותם, החתימה יוצאת תמיד הפוכה מהחותמת. נכון? הסתכלת על חותמת פעם, אז זה כתוב שם הפוך. או בחותמות של שעווה, כמו שהיה פעם, אז בחתימה של, על השעווה, על המכתב שחתמת עליו, אז יש בו מקומות בולטים ויש מקומות שוקעים. זה הפוך ממה שיש בחותם, נכון? בחותם, מה שבולט בחותם יוצר שוקע בחתימה, והפוך. אז לכן אנחנו יודעים שככה זה גם בפרצופים העליונים. יש במרכבה העליונה, לא מזמן קראנו בשבועות, נכון? יש שם פני אריה, לאן? אל הימין. אבל כשהאריה הזה יורד ומשתלשל למטה, אז מאותם אותיות של אריה נהיה יראה. אריה שאג מי לא יראה. זהו, ככה זה עובד. שבדברים האלה זה מתהפך כדי שאנחנו נוכל לקבל את זה. נדבר עוד.
שם במקור שלהם זה בחסד דווקא. פה הם מתהפכים להיות גבורה, אבל במקור שלהם זה
בחסד. זה שאלה טובה. לכאורה לא ככה אומר אדמור הזקן בהקדמת התניא, אבל אין כאן את הזמן לזה. מכל מקום הוא מסביר. שם הוויה פירושו שמהווה את הכל מעין ליש. אז זה עיקר המילה, זה ההווה. ומה זה היוד? היוד משמשת על הפעולה שהיא בלשון הווה ותמיד. כדי פרש רשי על הפסוק ככה, יעשה איוב, לא יעשה בעתיד, אלא יעשה, דהיינו, התמדת הפעולה. והיינו החיות הנשפע בכל רגע ממש, בכל הברואים, ממוצא פי השם ורוחו, הוא מהווה אותם, מעין ליש בכל רגע, כי לא די להם. כן? שאלנו על זה קצת. לא די להם במה שנברו בששת ימי בראשית להיות קיימים בזה, כמו שכתבתי לי. אז מה הנקודה של העניין? שם הוויה זה מבטא את הגילוי השופע כל הזמן של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו כבר יודעים שעם כל זה שאנחנו צריכים את הגילוי השופע הזה והמתמיד כל הזמן, כי אחרת אין קיום לעולם, אבל מצד שני, גם ברוב טובה אינם יכולים לעמוד. כי אי אפשר לקבל את הגילוי הזה בלי להתבטל. אז צריך אותו בשביל להתקיים, וצריך להסתיר אותו בשביל לא להתבטל.
להתבטל, מה לא טוב בזה להתבטל?
להתבטל במובן שלא יהיה עולם יותר. כמו שהקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת מה רע בזה? הקדוש ברוך הוא ברא עולם. למה הוא ברא אותו? בשביל שיתבטל?
אין אינטרס של העולם. לא, יש כאילו, הוא צריך.
אז מצידו, זה שאלה מעניינת. זה מקום השליחות שלנו, אתה ככה מזלזל.
זה אינטרס שלנו, זה אינטרס שלו יותר.
אבל האינטרס, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. זה האינטרס שלי הכי גדול שיש. מה האינטרס שלי? זה האינטרס. טוב, רבו ישי, אנחנו נעצור כאן.
חזק וברוך.